שומעים? גלץ הסקטים.
שלום לכם. טוב, אין לי למי להגיד כינורות.
סליחה, גם אני פה.
לא, כן, אבל אין לי על מי לצעוק כינורות.
זה נכון, כי אני יודעת שבדרך כלל אני צועקת כינורות.
נכון, אז שלום לכם, רבותיי, גבירותיי. נתן דטנר כאן, בבדידות מזהרת. יש לנו מה בבדידות, כי ענבל כאן איתי, אבל אחת הבעיות עם נשים כמו ענבל, שהן כבר מובנות מאליו כל כך, שלפעמים אתה אומר לעצמך, אתה לבד בכל זאת, אבל לא.
אני לא מבינה אם זו מחמאה או לא, זהו.
לא, שמחה גדולה שאת כאן איתי ואני לא לבד, כי רבותיי, יודע קורן בעצם חזרה ומציגה בתיאטרון, וזה שאנחנו חזרנו לשעה אחת, זה פתאום העיר לי את הנקודה המאוד פשוטה שכנראה אנחנו חוזרים לסוג של מילה שאני לא יודע איך אפשר לומר אותה, והיא שגרה, אבל זה לא שגרה. שגרת לחימה, שגרת מלחמה, אני לא יודע איך להגדיר אותה, כי אפילו בדרך לפה, שנסעתי עכשיו לבניין של גלץ, ושמעתי את השדרים משדרים בכל התחנות, אבל בעיקר בגלץ כמובן, ו... אני כאילו אומר, אין היום בעולם, אין מדינה שנאלצה אי פעם להתמודד עם שידורים כאלה, עם שידורי רדיו וטלוויזיה, כל כך לא צפויים, כל כך לא נורמליים, כל כך מזעזעים, כל כך משקשקים, ואתה אומר עצמך, אז לתוך זה צריך בעצם להיכנס לסוג של שגרה. אנחנו הופענו, אני אומר, אנחנו הצגנו, אני אומר, השאיפה שלי לחזור לתיאטרון. אנחנו שידרנו.
כן.
כל מיני שעות, כי זה לא היה שגרה, אז שידרנו ב-2, לפעמים ב-3, כי היינו במלחמה. אבל זמן כנראה הוא הדבר הכי מחרסם בעולם, כי הנה, אנחנו מחוסמים ומתחילים כאילו, ואני מתכחש לזה, אני לא מוכן לשמוע את זה, כאילו להתרגל לסיטואציה הזאת, והנה שמעתי בשמחה שאנחנו חוזרים לשדר בשעה יהודה, אבל זה לא כי העולם חזר לעולם שהיינו בו קודם, אלא כי השגרה ניצחה את הכל. ולמה הדבר דומה? אני אספר לך. אני עושה חזרות עכשיו למצגה חדשה, גם כבמאי וגם כשחקן, והחזרות מתנהלות בבית ציוני אמריקה, בתל אביב. ואני מגיע לבית ציוני אמריקה בתל אביב, ואני רואה שכל הבניין, הלובי שלו, והאולם עצמו, כי האולם הוא בעצם מתחת לאדמה, הוא חפור פנימה.
כן.
ועוד כמה חללים שלו משמשים מקום לשני גני ילדים. אני בא והמקום מפוצץ בשולחנות קטנים, כיסאות קטנים, יושבים ילדים ואוכלים ומשחקים, והכל נהדר ונפלא. ולמה? כי אם חס וחלילה תהיה הזקה, אז יש את האולם שמיד רצים אליו.
והוא מרחב מוגן.
והוא מרחב מוגן, והכל נהדר. ראיתי בזה משהו נחמד, שאני בא למקום עבודה, והוא תוסס מנעורים שעוד לא פרצו אפילו. ואז הלכתי לבית קפה ממול כדי לקנות לי שגרה, לקנות לי קפה, איזה בורקיטו קטן, איזה קרואסון קטן, כן, אפילו התלבטתי, שגרה, התלבטתי בין קרואסון או לבין גבינית, הבעיות שיש לי בחיים, כשלמעלה באוויר רצים מטוסים ומפציצים. אבל אתה נאחז בקטנות האלה של החיים, של מה שנקרא, זה העולם שלך, תתמקד בו. בעיקר כשעולם החזרות, שאתה בכלל נכנס לעולם אחר, אתה נכנס לחדר חזרות, אתה 4 שעות עופף את עצמך בכלל בעולם אחר, בדמויות אחרות, וזה סוג של בריאות, כי זה גורם לך בעצם קצת לברוח מהמציאות הלא פשוטה. ותוך כדי שאני מזמין, יש גם תור, יש תור. מה הבעיה?
חופשת חנוכה, מה זאת אומרת?
בדיוק. ומלא סופגניות מכל הסוגים, ושוב, אנחנו, איך אומרים, החמצנו החנוכה הזה, את האייטם שיש לי ולהודיע תמיד על בדיקת הסופגניות, והמסקנה שהראשונה הזאת עם הריבה היא הכי מוצלחת. ופתאום מישהו אומר, אני חושב שיש הזקה. אנחנו בתל אביב. עכשיו, למה הוא חושב? כי המחולות קפה עושות אמר, אתה לא שומע כלום בעצם, ואז מישהו אומר, נכון, כן, יש הזקה, לא, כן, יש הזקה, לוקח כמה זמן להחליט שיש הזקה. ואז אחד שואל, אז לאן הולכים? עכשיו, הכל נסע בקול.
יש דקה וחצי, זה המון זמן.
בדיוק, זה העניין, שפתאום הדקה וחצי, ואז מישהו אומר, לא, בוא לא ניכנס למטבח, אני חושב שיש איזה מרחב מוגן, ואז כולם יצאו מהמרחב המוגן, מהבית קפה אל כיוון המרחב המוגן. ואני עכשיו עומד, וזה נהדר, כי פתאום זה הסרווייב, ההישרדות הזאת, שגם נראית לי מובנת מאליה, אני אומר לעצמי, אוקיי, רגע אחד, לימדו אותי שהזקה נשמעת, כל הזמן שהיא נשמעת, יש לך את הזמן לברוח. כלומר, בתל אביב היא נשמעת דקה וחצי, ואני שומע אותה עדיין, אז אני אומר לעצמי, יש לי עוד זמן. אז זה ריצה קלה, הלכתי לי לבית ציוני אמריקה, כי זה ממול, כי אמרתי, יש לי מרחב מוגן, האולם. תוך כדי שאני נכנס, כמובן, אני רואה זרם אנשים מקומה שנייה, יורד לו יפה, לא בריצות היסטריות, שגרה, יורד לו לכיוון האולם, ואז אנחנו נכנסים כולם לאולם, ומלא בילדים קטנים וחמודים, שהגננות משחקות איתם, ואז פתאום צץ לי מראה מאוד 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 מרתק. הבמה של האולם שימשה כחדר השינה של הגן ילדים. ואומר, על הבמה היו פרוסים מזרונים קטנים בשורות, עם סמיכות. יכול להיות שחלק גם קמו לצורך העניין, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל זה היה מראה מלבב, כי זו אותה במה שאני בימים כתיקונם עומד עליה וצורח את נפשי רק כדי שהקהל יאהב אותי. ופתאום זה משמש לדבר אחר לגמרי. ואנשים עומדים ומשוחחים, אין ואז אחד אומר, הנה, היה בומים, והכל כמנהגו נוהג, הכל שגרה, הכל בסדר. ואז אחד האחראים על הבית נכנס ואומר, טוב, אפשר לצאת, זה נגמר. ומישהי אומרת, אבל זה לא 10 דקות, עוד לא עברו 10 דקות. לא, כבר היו בומים, אפשר לצאת. בקיצור, נהיה ויכוח אם אפשר לצאת או לא אפשר לצאת. אני תמכתי בה עם 10 דקות.
בצדק. ברור. אני רגע, בשם השגרה של גלי צהל, אני אגיד שכמובן, אם יהיו הזקות, אנחנו נספר, וישראל ברור. פישר כאן, אם צריך לפרוץ. והכי חשוב, זה שזה שאתה שומע בומים, זה הרבה הרבה מעל הראש שלנו, לוקח זמן לרסיסים ולשברים ליפול, ולכן 10 דקות.
באמת סיפר לי חבר, שהוא אחרי כמה דקות, שהוא היה באזור מוגן, הוא יצא, הוא חיכה כמה דקות, ואז נפלה לידו חתיכה גדולה, וזה היה, הוא אומר, אחרי 8 דקות. בקיצור, מיון לאון הוויכוחים וכו', בסוף התחלנו לאט לאט, מי שרצה יצא, שוב, אתה לא יוצא החוצה, אתה יוצא לתוך חלק מהבניין, אז זה לא כל כך נורא, וזהו, ואז אמרנו, טוב, אני אעלה למעלה על הקומה השנייה, כי אני צריך להתחיל בחזרות, ואני רואה כמה אנשים ככה מתגודדים סביב אוטו, ממש מול ביתך.
אני יודעת.
ואז אמרתי, מעניין, כשמתגודדים אני הולך לראות.
ודאי.
כי אני מחפש חומר לתוכנית, כי אחרת...
לא, אחרת היית הולך למקום אחר לגמרי. כן. הסקרנות לא הייתה...
לא, תדעי לך, יש לי עם זה בעיה. בעיקר, אל תסמכו עליי באסונות. אני לא טוב. אני מתכוון...
ראשית טוב שאתה יודע את זה.
לא, אני יודע, כי נגיד אם יש תאונה, או אנשים הולכים מכות, אני לא רץ להפריד. אני פשוט עובר... למדרכה השנייה, לא שלי, לא מתערב, לא רוצה, מהפחד. באמת, חד וחלק, מהפחד, לא רוצה. וכשיש פצוע או משהו, אין איתה חיות לדעת מה לעשות איתו, אני לא יודע מה לעשות.
לחייג
לחייג, כן, בסדר.
זה גם עזרה.
זה הרבה, את אומרת. בטח. אז אני, אני איך אומרים, ב, כשיש צרות, פנו אליי, אני אהיה חייגן.
אין בעיה.
בסדר, אין בעיה.
אבל בשם התוכנית סיכנת את חייך ו...
והלכתי לכיוון ההתגודדות, מחשש האם אני רואה פצוע או משהו כזה מאיזה רסיס, אבל הפצוע היחיד היה הטמבון של אוטו, שבאמת רסיס די קטן יחסית, נפל לו על האוטו, ועשה לו חור קטן בטמבון, וזהו, ואז צילמו את זה, זה, ואני מניח שאחר כך יגיע גם שוטר כדי שיאשר את זה, כדי שיקבל פיצויים וכל הדברים האלה. ושגרה, חזרתי חזרה לבית קפה כדי לכל זאת להזמין את השגרה שלי.
כי קפה עוד לא היה.
בדיוק, כן. ותור יותר גדול ממה שהיה כשעזבתי. ואז הסתכלתי על עצמי ואמרתי, טוב, זהו. זאת השגרה, וכשאני מגיע הביתה בערב, אני נותן לכם עצה מסוימת. אני כמעט לא פותח טלוויזיה לשידורי החדשות כבר. אני לא מקנה בהם. באמת, הם שם נמצאים ומשדרים חדשות כל כך קשות. אני לא רוצה לדבר על אלה, נשואי החדשות, שזה בכלל ברור, אבל משהו ב, מהשבעה באוקטובר, הם 24-7 משדרים חדשות ברמות... שאני לא חושב שיש איזשהו שדר שאי פעם התנסה בדבר כזה. אז אם אנחנו מדברים על שגרה, ושגרה מאוד קשה יחסית, אבל
זהו, רגע נגיד ששגרה זה בסך הכל שזה...
מילה טובה.
לא, זה בדיוק העניין, היא מאוד ניטרלית. זה אומר שמיום ליום קורה פחות או יותר אותו דבר. יוצא עכשיו סרט שמבוסס על ספר מאוד ידוע במערב אין קול חדש. מניין הביטוי?
מאיפה?
בדיוק זה העניין. המלחמה, אנחנו מדברים על מלחמת העולם הראשונה, והדיווחים, כשהמלחמה הפכה כבר לשגרה, ודיווחי ההרוגים וההפצצות והעניינים כבר עברו שגרה, אז הדיווחים ברדיו היו במערב, החזית המערבית, שם נלחמים, אין קול חדש. כלומר, יש את אותם הרוגים, את אותן הפצצות, את אותן מלחמות.
וואו,
שגרה היא רק
כן.
לא טובה.
את יודעת, אני בדרך שומע כל מיני פרשנים גם וכולי. שמעתי עכשיו את גיורא איילנד. תראי, אני בא לך לומר שם משהו לא שגרתי, אוקיי?
נהוג לומר דלאפ. דעה לא פופולרית.
נכון, דלאפ.
בבקשה.
אני לא בטוח שהיא לא פופולרית, כמו שאולי לא רוצים לומר אותה או משהו כזה. אנחנו כאילו בחוקים של עצמנו, מול אנשים בלי חוקים, אז אני לא אומר לקחת את החוקים שלהם, אבל אפשר גם לעבוד עליהם. מותר לנו. באמת מותר לנו. ואם אמר נגיד גיורא איילנד, הוא אמר דבר מעניין, הוא אומר, אמרו הפסקת אש באום, החלטה. אנחנו ישר אמרנו לאמריקאים, תטילו וטו, לא, אנחנו רוצים להמשיך ללחם, כי מגיע לנו וכו'. והוא אמר, למה שלא נגיד, אנחנו מסכימים להפסקת אש, בתנאי שכל החטופים מיד מוחזרים. אז גם הסכמנו להפסקת אש, עמדנו תנאי שהוא מאוד נכון לנו, ואם החמאס לא יאשר, אז לא יבואו אלינו בטענות.
כן, זה לא באשמתנו.
כן. עכשיו, זה כאילו קצת מחוץ לקופסה, זה כאילו, בוא רגע נחשוב, בארמומיות עשה לך מלחמה, כן? ואני עוד ארמומי יותר. למה אני ארמומי יותר? א', כי מותר לי, כי אני בסך הכל משדר בגלי צהל, אין לי שום אחריות על הראש.
וגג, תעשה מזה הצגה, כן.
בדיוק, גג. אבל אני הייתי אומר, כן, כנסו להפסקת אש, תחזירו את כל השבועים, ואז תחזירו לי לכם. למה? ככה.
זה מה שהם עושים.
בדיוק, ככה. ואז הרווחנו הכל. אבל לא, אנחנו by the book, אנחנו נורא בסדר. בסדר זה מילה כבר שאני חושב שצריך להתחיל להיפרד ממנה. אז אנחנו נבוא לשיר ש... אני, היום אתם תשמעו כל מיני שירים שאני הבאתי.
כן, אין לי יד ורגל בנושא, אם כי אני מאשרת את כולם.
אבל עשיתי עריכה מוזיקלית היא מלאה שלי. מכל מיני כיוונים, אז כמה שאנחנו רוצים להתחיל בנעימות ולא ב... כי אני כן רוצה להיות אופטימי היום, לתת לכם מוזיקה נעימה, קלה, מקפיצה אפילו, אבל זמרת ג'אז בשם מדלן פיירו, היפה, היא שרת סוג של טנגו, למה זה יפה? כי תשימו לב, מלווים אותה שני כלים בלבד. בס וגיטרה חשמלית. זה הכל.
Start to roar the boys all go to hell and then the Cubans hit the floor they climb along the pipeline they tango till they're sore they take apart their nightmares and they leave them by the door or let me fall out of the window with confetti in my hair deal out jacks or better on a blanket by the stair I'll tell you all my secrets But I lie about my past So send me off to bed forevermore Make sure they play my theme song I guess Daisy's all I have to do Just get me to New Orleans And paint shadows on the pews Cut the skin on that pig Kick the drum and let me down Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. I deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore.
אני לא הייתי פה בשבוע שעבר, לא, לפני שבועיים.
זה נכון. לא היית פה גם בשבוע שעבר, אבל בשבוע שעבר גם אנחנו לא היינו כאן.
בדיוק. אז לא הייתי חסר.
חסרת, אתה חסר לנו תמיד.
גם לפני שבועיים לא הייתי חסר.
כמובן שגם כשאתה נמצא, אתה קצת חסר, כי כותבים לך ואתה לא תמיד עונה, אז זה דורש שזה...
כן, וזו השיטה, בגללו הגעתי לאן שהגעתי בחיים.
אין ספק.
שאני בורר לי את התשובות ובורר לי את האנשים שאני מקשיב להם. קחו את זה כהצעה, זה עובד. בטח בגילאים שלנו כבר. אז אני לא הייתי כי לא עלה אתכם למה אבל מצאתי את עצמי יחד עם אשתי סמדר נמצאים בארץ מאוד מאוד מעניינת שקוראים לה וייטנאם היא מעניינת מכמה כיוונים קודם כל מיד הקונוטציה של מלחמת וייטנאם שתכף אני אגיע אליה שמיד קפצה לי נורא אבל קודם כל זה ארץ יפה שופעת מים וירוק וג'ונגלים ו- 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 ומלא שטחים שטוחים. הכל שטוח, אין גבעה. ערים שלמות, עכשיו מה שקורה שם, נגיד בעיר כמו סייגון, שאסור לקרוא לה סייגון היום, את איך קוראים לה?
איך קוראים לה?
לא, סוף סוף נפסתי אותך בחוסר ידע, יש!
איך קוראים לסייגון היום?
הוצ'י מין סיטי.
הוצ'י מין סיטי.
כן.
כן, טוב.
ולמה? ברור לנו למה, כי נלחמו צפון וייטנאם עם דרום וייטנאם, עוד שמיני המנהיג של צפון וייטנאם, הקומוניסטים והאמריקאים, שימו לב שאני אומר את זה, האמריקאים הפסידו בסוף, כי אי אפשר להילחם עם רוח קרב ומנהרות, ותכף אני אסביר לכם איפה הייתי. והוט צ'י מין סיטי, ובכל עיר יש פסל ענק של הוט צ'י מין, המנהיג הידוע. כל וייטנאם היא בעצם סוג של קומוניסטים במקום. זה מדהים, זה מדהים, כי אתה מריח את זה עם המדריך שלך, שהוא מתחיל לתאר כל מיני דברים, וזה, ואז אתה שואל אותו איזושהי שאלה סמי-פוליטית, או אפילו, ופתאום אתה רואה הוא נתקע. הוא נעמד, ואז הוא מסמן לך כאילו, אתה אמרת, או בוא נמשיך לדבר הלאה, עד כדי כך, כי פוחדים, כמו בכל משטר קומוניסטי ידוע.
כן, קומוניסטי, ויש לו להוסיף גם דיקטטורי משהו.
במשהו. אז למשל, הוט צ'י מין סיטי, אני עדיף סייגון, דרך אגב, גם אלה שגרים בסייגון מעדיפים לומר סייגון. זאת עיר מאוד דומה לתל אביב, מבחינה זאת, שהם עדיין בונים את המטרו.
אצלנו כבר השלימו קו אחד, אני מזכירה לך, אבל כן.
הם בונים ביחד שני קווים שהם עומדים לפתוח. הם טיפה יותר חכמים, בנו ביחד שני קווים, אבל זה עוד לא עובד. אבל אין להם קורקינטים ואופניים, אופניים יש, קורקינטים, כל הפטנט הזה איננו.
שביחס למדינה שטוחה זה הפתעה גדולה.
כי לכל אחד מהם יש וספה. לכולם. אתם לא מבינים מה הולך על כבישים. אני אשלח לך לינק שצילמתי פעם אחת רמזור קטן, ונשים את זה באתר שלנו. זה...
בוודאי, עמוד הפייסבוק שלנו ממתין גם לזה וגם לרשימת השירים, יש פלייליסט בספוטיפיי שלך.
אי, נהדר.
אז אנחנו נשתף גם את זה.
בסדר. וזה מטורף מה שקורה מבחינת תנועה. לעבור את הכביש זה קצת כמו בהודו, אף אוטו לא יעצור לך, אתה עומד במעבר חצייה, זה לא מעניין.
אגב, בהודו יש צמתים שבהם פשוט הכל עומד, כי כולם רוצים לנסוע באותו זמן. הרמזור הוא רק המלצה.
זה סיפור אחר. אבל פה יש כאילו כבישים כמו שלנו, עם מסלולים ומעברי חצייה, אבל הם המלצה בלבד, בטח לקטנועים, שהם כמו נחיל. פשוט כמו נחיל, ומכוניות אף פעם לא עומדות, הן משתלבות, ועורך רגל מפריע להם, פשוט מפריע. השיטה, הם לימדו אותנו מהר מאוד, כי הם אמרו, אתם מוכרחים ללמוד את השיטה, והשיטה היא כמו בהודו, אסור לרוץ לכביש, כי אז אתה מבלבל את המערכת ויכולים לדרוס אותך, פשוט תלך.
בקצב סביר,
בקצב
הם
סביר,
כבר יבינו מה
הם
לעשות.
הם מבינים, מתחילים, הם לא עוצרים. הם עוקפים אותך מימין, עוקפים אותך משמאל.
מעטים כן. טיפה ואז מחכים שתעבור ושמים גז.
לגמרי, כן, לבנתי. אבל אף אחד לא עוצר. אין דבר כזה, ואני אומר לך על מעבר חצייה. אף אחד לא עוצר, אומר מעבר חצייה, אתה הולך רגל, תעבור. יש שם תרבות מים מבחינת העובדה שאנחנו לא מכירים אותה בכלל.
טוב, אנחנו ארץ בצורת תמידית.
לא. מבחינה זאת, שתדעי לך, גם בדרום אמריקה שהיינו, וגם בווייטנאם שהיינו, המדריכים פותחים את הדיאלוג איתנו, ב-You're from Israel, you're smart people.
אז אני מוכנה לקבל איפה עמוד האש כשצריך אותו, לא, אבל כן.
כן, חבל שהוא איננו, אבל זה, לא, אבל זה, פתאום גילינו שזה סיסטמטי, כי אפרופו מים, הם אמרו, אתם יש לכם את המתקנים, האלה שאתם מטפילים מי ים למי שתייה, הם יודעים את זה, זה מבחינתם זה פלא גדול מאוד. אז הם לא ממש זקוקים לזה לגמרי, למרות שגם דרום אמריקה וגם וייטנאם, לנו אסור לשתות מהמים שלהם, כי זה לא מים בריאים, מלאים מתכות וכו'. לא חשוב, למה אני מתכוון תרבות מים? יש שם נהרות ענקיים, 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 שלא לדבר על דלטת המקונג, שזה נהר, זה כמו הנילוס והדלטה, שם זה המקונג והדלטה. וזה תרבות, אני חושב שאני הייתי יותר על סירות שראיתי במכונית. כל שנייה לקחו אותנו בסירה כזאת, בזה, סירה כזאת, כי החיים שלהם הם על סירות, הם מגיעים ממקום למקום, בדרום וייטנאם בעיקר, על...
דרך המים.
דרך המים, והם חיים על המים. עברנו דרך כפר דייגים, שהבתים בנויים על המים, עם כאלה כלונסאות מאוד מאוד גבוהות, כי הים מולה, הנהר יורד, אז הם צריכים להכין את עצמם גם לגאות ושפל, והם אנשי דגים, אז יש להם בריכת דגים בבית. נורא פשוט. הם גרים בחדר אחד של חדר שינה, קמים בבוקר, עוברים לחדר שני, החדר שני זה בריכת מים. מה זה בריכת מים? הם הרי חיים על הנהר. הם סוגרים מתחת לבית, בין הכלונסאות, שמים גדר, והדגים בפנים, במים של הנהר, והם שופכים לשם האוכל, ומגדלים אותם, ומוכרים אותם.
מבריק.
כן, חיים שקטים ונפלאים, כמו שאמר לי, אחד המדריכים, אמרת לו, אני רואה את החיים שלכם פה, והמשטר, וקשה לו, כי גם, נגיד, הבן שלך, לאן, קצת פטרונייז מבחינתי, זה היה, כאילו, אמרת לו, הבן שלך, לאן הוא יכול להגיע? איזה עתיד אתה רואה לו, פה בווייטנאם? הוא ענה דברים קשים, אמרת לו, אז, הוא אומר, אבל אני אדם מאושר, יש לי כל מה שאני צריך, אני אדם מאושר, וזה האושר הזה שאתה מכיר, של אנשים שמסתגלים למה שיש, ואומרים, אם זה אני טוב לי, אני לא צריך לצפות יותר, אני מאושר. אבל you Israelis, אתם smart people, smart nation. אמרתי לו, למה? אומר, אין לכם כלום, ובכל זאת אתם גדולים.
בכל זאת הצלחתם להפריח את השממה.
ואז הגענו למקום הכי פוליטי, שזה נקרא מוזיאון המלחמה. ושם, מכיוון שמדובר במוזיאון שהוא פועל יוצא של המשטר הקיים, אז כולו כמובן יחי הוויט קונג, בוז לג'י-איי. ג'י-איי זה החיילים האמריקאים.
וואו, זה מטורף שאתה אומר את זה. אני בדיוק אתמול ראיתי פרק, אני מצטערת, אני עושה עכשיו בינג' על סטאר טרק וויג'ר, זו סדרה שהתחילה בשנת 1996.
כן.
אני צפיתי בה כבר, אבל אני צריכה מזור לנפש בימים אלה. והיה פרק שמתרחש 700 שנה אחרי שהסדרה בעצם קורית, שזה מוזיאון כזה שמנציח את הסכסוך שהיה עם אותה חללית וויג'ר, ואיך השינוי בזווית הראייה משפיע על הנרטיב, ברמה שהדמויות שהכרת נראו אחרת לגמרי מהצד השני של הסכסוך הזה. יו. זה וואו, זה בדיוק, זה, עכשיו
וזה, נגיד. וזה, על זה אני רוצה
כן,
לדבר איתך.
כן, זה
לא
בדיוק
יומן.
זה.
טוב, זה כנראה שנים של שידור.
זה כבר הגיע למצב שאני צופה את הנושאים שלכם, זה לא יכול להיות.
וואי, כי זה העניין, כי באיזשהו שלב, התחלתי להרגיש לא נוח. כי לקחו אותנו למנהרות של הוויט קונג. מנהרות של הוויטקונג...
עכשיו מלכתחילה בימים אלה להיות במנהרות,
בדיוק,
זה היה מאתגר?
זה היה קשה. אני התלבטתי בכלל ללכת, כי אמרתי, אני לא טסתי כל כך רחוק, כדי שוב לקבל בפנים מנהרות. אבל צורת המלחמה הזאת, זה עוד מימי בר כוכבה, פה בארץ, המנהרות שקיימות. Mm-hmm. מנהרות זה סוג לחימה מאוד מאוד ידוע, בעיקר של הצד החלש. צבאות גדולים לא בונים מנהרות,
כן,
הקטנים שצריכים...
כן. כן.
כי באמת למנהרות יש את הקטע של ההפתעה של דוד וגוליאט.
זה בדיוק מתאים למשהו שהוא קטן ומעט, כי אתה לא מעביר כוחות גדולים דרך מנהרה.
נכון, למעט המנהרות עכשיו של החמאס, שהם יצרו כבר סטנדרט חדש, של מנהרות שעוברים שם מטוסים וכלי נשק וטנקים, כי הם באמת הביאו את המילה מנהרה לשיאה.
כן, פיתחו את הנושא.
אבל שם הם בנו מנהרות של יכולת, מה שנקרא, אני בג'ונגל, אני צריך לרוץ ממקום למקום, אני עושה פיר קטן, אני מתרומם, אני יורה בג'י-איי ונעלם, ובתוך המנהרות האלה יש גם חדרים שזה מטבח קטן, או מקום שגם לא היה להם תמיד נשק, אז אם נגיד נפלה פצצה אמריקאית ולא התפוצצה, יש תמונות, רואים אותם, לוקחים את הפצצה, מורידים אותה לתוך המנהרה, ושני אנשים מנסרים אותה, שעות את הברזל.
כדי לפרק את חומר הנפץ ולהפוך אותו
ל... בדיוק, בדיוק.
אבל שנייה, למה זה קשה? אתה בצד של ארצות הברית במלחמה הזאת?
מה שקורה, ברור, אתה פתאום מבין, שאתה אומר עצמך, רגע, יום אחד תיגמר המלחמה, יהיה מוזיאון, מי יפתח אותו? האם אנחנו נעשה מוזיאון המלחמה של השבעה באוקטובר, ונראה תמונות של המנהרות, ואיך הצלחנו להתגבר על הדבר הזה? או האם יבוא יום אחד שלא נדע, ויהיה בעזה סוג של מוזיאון המלחמה של השבעה באוקטובר, ויראו שם את המנהרות, ויראו איך המלחמה הזאת והמנהרות האלה ניצחו את הצבא הכי חזק בעולם. ואתה נמצא במקום הזה, ואני מסתכל על המדריך, ואני אומר לו, תשמע, קשה לי. הוא אומר לי, אני מבין אותך, יש לי תיירים אמריקאים שבאו למקום, עשו יוטרן, אמרו, לא רוצים, ועלו חזרה לאוטו. לא רצו להתמודד עם זה בכלל. הדבר המעניין זה שהמנהרות שלהם, שלא תבינו, אין להם שום קשר, הן יותר דומות למנהרות של בר כוכבה.
כן, זה יותר בית גוברין מאשר...
בדיוק, כי הן כל כך קטנות, עכשיו, הן כל כך קטנות כי הן קטנים. הם עם מאוד קטן.
וכי הם נוצרו בשנים שעוד פחות ביטנו והעבירו חשמל דרך זה.
נכון, נכון, אבל באופן עקרוני הם גם עשו את זה כי אף חייל אמריקאי לא יכול היה להיכנס. כן. היה שלב שבו הם אומרים, יש לנו פה פיר, תייר שרוצה, השארנו לו 100 מטר מנהרה. מי רוצה? אז הבן שלי ואני אמרנו, יאללה. שהבן שלי מאוד מאוד רזה.
כן.
אז הוא נכנס, ואני נכנס, ונתקע עם התחת.
הלוואי שסמדר צילמה את זה.
לא, סמדר הייתה בכלל למעלה, כי היא אמרה, אני לא נכנסת.
ויובל, מי צילם את זה? אני רוצה תמונה.
כן, לא שהתחת שלי כך יפה, אבל...
מה זה חשוב?
חוץ מזה, אל תקוע עם התחת, זה בעצם את רוצה.
ודאי.
הבנתי. אבל אז באמת אמרתי למדריך ולבני, נתראה, אני יוצא החוצה, לא נראה לי שאני, והייתי על ארבע, שלא תבין, זה לא...
צריך לומר ביושר, אתה גדול גם מהרבה אמריקאים.
נכון, והייתי באמת שם, כל מדריך שבא, הסתכל, אמר, you're so big, you're so tall, הם, מבחינתם זה משהו אנשים גבוהים, וחיכיתי בחוץ, והם יצאו, המדריך, כי אתה חייב ללכת עם מישהו. כל 20 מטר הוא אומר לך, עכשיו כל 20 מטר זה נהיה יותר ויותר קטן. לכן כל 20 מטר יש פיר יציאה שהם בנו, למלחמה, והמדריך שואל, זה מספיק, אתה רוצה לצאת? אז הבן שלי כמובן הוא מאתגר את עצמו, אז הוא רצה את כל 100 מטר, הוא יצא די חלושס.
די שפוף.
די שפוף הוא יצא. דרך אגב, האמריקאים בנו יחידה. שמורכבת מאסיאטים, פיליפינים, קמבודים, כל מיני כאלה, שהם גייסו, כדי שהם יהיו, הם קראו להם רט, אכברי מנהרות, יחידת אכברי המנהרות, שהם יוכלו להיכנס כדי, מה שנקרא, להילחם גם במנהרות שלהם. את שמעת על אייג'נט אורנג'?
לא, מי זה אייג'נט אורנג'?
תקשיבי. כמה מלחמה זה דבר נוראי, כל פעם מחדש. תמיד בכל מלחמה יש את הרגע הזה, או את המוצר הזה, או כלי הלוחמה הזה, שדרכו אתה אומר, טוב, זהו, פה באמת הגזימו. כשאתה אומר, אמנת ג'נבה זה דבר נורא נחמד, מותר להרוג אותך עם חץ או עם קליה, אבל אסור להרוג אותך, נגיד, עם רעל.
אנחנו עכשיו בדיוק בדיון הזה סביב האם אנחנו מטילים פצצות זרחן שארצות הברית מכרה לנו או לא.
כן. ואז אני אסבר את עוזך, כי גם אני לא ידעתי. ושם הסיפור נורא גדול. ובזה אנחנו נסיים את סיפור וייטנאם, כי כבר חרשתי לכם.
וכי גם עוד אחרי אהבת לשמוע גם קצת סיפורי וחוויות, אי אפשר שכל יהיה איתי.
אני פה פורק על כל המאזינים. עוד לא הגיע...
תקלה. היא תצטרך להשלים באפליקציה.
בדיוק, שהיא תקשיב לי. סוף סוף, פעם אחת, היא תקשיב לי, הבחורה.
אייג'נט אורנג'.
כן, מכיוון שזה נורא מצחיק. ההבדל הגדול כמובן זה שחייל אמריקאי הוא בעצם שכי חרב יחסית, והכי גרוע הוא טס מארצות הברית להילחם באיזה ג'ונגל וייטנאמי שאין לו שום אג'נדה מבחינתו.
כן, עד היום הם לא סגורים על למה,
ומתי
אפשר היה להפסיק עם זה.
זה ויכוח פוליטי מסוים שאמריקה היא השרב של העולם, השרב של העולם החופשי, והיא צריכה לדאוג לזה שהעולם יהיה דמוקרטי. אז בשם הדמוקרטיה והחופש וכולי, הם היו אמורים להילחם ולסייע לדרום וייטנאם. בהתחלה הם סייעו בנשק, ואחר כך הם בעצמם באו. תראו כמה סיפורים דומים, זה אי אפשר לתאר. ולמה אני מספר את כל זה?
אייג'נט אורנג'.
כן, ואז החייל האמריקאי מוצא את עצמו בג'ונגל עם המנהרות מלמטה, עם
הגשם המרגיז מלמעלה,
הגשם המטורף, ועברנו כמה גשמים כאלה, זה מ-0 ל-100 במזג אוויר חם. איזנו שם, היה לי גשם פנימי, שעבר בכל הגוף דרך עמוד השדרה, הגיע למחוזות שלא נדע, וכשזה נגמר, הגיע הגשם החיצוני, שזה מבול, לוקח כמה דקות ונגמר. שמש, ואתה לא מבין למה, מבול מטורף, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה. ומצד שני, אביא את קונג במנהרות, ואביא את קונג על העצים גם. והחייל האמריקאי פשוט לא יודע מה עושה, הוא לא יתאמן על זה בחיים, הוא לא מכיר את זה. אז היה כנראה התייעצות באיזה חדר מלחמה, אמרו, אנחנו צריכים לשרוף את הג'ונגלים האלה. אז אם יש נפלם, זה אש, זה... אבל יש עוד שיטות אולי יותר מתוחכמות. ואז הם עלו על איזה סוג של אבקה, שעשויה מסוג של רעל מסוים, לא עלה אתכם בשמות. שאתה מטיס, אותו ושופך כמו מטוס שהולך לחבות שריפה שרואים, mm-hmm. רק זה לא בכבה שריפה.
אפשר לשים אבקה שנדלקת.
היא לא מדליקה, היא שורפת מבחינה זה שהיא גורמת לכל הג'ונגל להיכחד. הוא נהיה, אין אלים, אין כלום, הוא נהיה גזע, וגם את כל שדות האורז, כי כל העיקרים וכל החקלאים החילו את הוויית קונג. כי הם היו באדם.
בוודאי. בדיוק. מה הם יעשו?
אז הם צריכים היו להרוס גם את זה וגם את זה, כדי לפגוע באוכל של הוויית קונג, ולחשוף אותם שלא יהיו על העצים. רעיון...
מבריק.
עיוועים. והיה לו מחיר שלא ידעו. מעבר לזה שמי שבא איתו במגע מידי סובל נורא, גם מי שנושם אותו זה יחס לו לדי-אן-אי, כמו פצצת אטום. ויום אחד שאתה רוצה להוליד ילדים, הם נולדים עם מומים.
אתה מעביר להם את ה... כן.
והכי גרוע במרכאות, זה שגם מי שהתעסק בזה מהצד האמריקאי, אכל אותה. טייסים, המרכיבים.
אז כאילו לא משנה כמה שנים עוברות, וכמה מלמדים בבתי הספר את מה שקרה למדם קירי, שעד הזאת לא ידעו מה, מה המשמעות של להתעסק בחומרים כאלה, הם ממשיכים.
אבל הם ממשיכים, כי מלחמה יוצרת סיטואציות שאתה אמור להתמודד איתם כאן ועכשיו ומהר, כי יש בעיה, כי אם לא אתה תפסיד, זה לא איזה מחקר. אז אנשים באים עם המצאות.
חד משמעית, זה המחירים שהמדינה בדרך כלל מוכנה לשלם.
עכשיו, שתביני, זה Agent Orange, כי האבקה הייתה צהובה, כתומה. והיו עוד כמה אייג'נטים, אייג'נט בלו, אבל הם היו...
אייג'נט זה גם באנגלית, זה פשוט זה דרך שבה אומרים חומר, דבר.
נכון.
זה האייג'נט הפעיל, החומר הפעיל, אומרים...
בדיוק.
כן.
והתרגום הישראלי הוא מצחיק, כן?
כן.
סוכן תפוז.
שזה מצחיק מאוד.
כן. ובארצות הברית היה על זה מלחמות שלמות של אנשים שחזרו, גם פגועים וגם ילדו ילדים פגועים, ובהתחלה הממשל האמריקאי בכלל לא הכיר בזה.
לא הכיר בזה, בטח.
ואחרי שהוא הכיר, אז הוא הכיר רק במגע הראשוני, אז אולי הם פיצו 400 איש שהיו מעורבים בדבר הזה, ורק ב-1900 וכמה, 1990 אולי, אפילו כמעט תקרת 2000, הייתה עוד ועדה גדולה שהבינה שגם הילדים של הילדים של הילדים הם פגועי אותו... והווייט קונגים, או יותר נכון הווייטנאמים, נתנו להם, מעבר לזה שהם פיצו את כל מי שנפגע, הפכו אותם, זה סוג של מסחרה קצת, אבל חלקם הפכו להיות אומני ביצוע של מזכרות וייטנאמיות, סטייל ציורים, פיסולים, אז יש מעבדות שלמות של... של ציירים ופסלים שלוקחים אותנו התיירים לראות אותם בעבודה וגם לקנות מהם את המוצרים. זה כאילו היה...
לעזור להם, לעזור לנו, לעזור להם.
כן, שלא נדע מצרות. השיר הבא.
איזה שיר אתה רוצה בסוף? All About That Bass? או ש... כי לא... אתה מבין שאנחנו ננגן 3 שירים היום. והאחרון יהיה של שימון ישראלי כנראה.
נכון, אוי.
אתה רוצה את In The Mood, אתה רוצה את MTA. מה אתה רוצה?
אני אגיד לך מה.
כן. לא חשבת שתדבר כל כך הרבה, והכנת מלא שירים יפים מאוד שכולם ימתינו לכם בעמוד הפייסבוק שלנו, בטלים בשישים.
אז טוב, אז אני עוד שנייה, רגע, אז אני אעלה אתכם בדבר אחד. את יודעת מה, אנחנו נשים את פגי לי.
סבבה.
למה פגי לי? אני אגיד לך למה, כי דיברנו הרבה על מלחמות ועל נוראות ועל כל הדברים האלה, וכל אחד מאיתנו, אני יותר חופר מה שחפרתי בחיים שלי.
זה אחד לא נכון, שתיים, כל עוד הסיפור okay. מעניין, למי אכפת?
מלחמה או תקופה כזאת, אנחנו קמים בבוקר ושואלים, מה זה החיים? מה אנחנו רוצים? ופתאום הזמן מקבל משמעות, והתכלית של החיים מקבלת משמעות, כי נשאלות שאלות, ברגע שאנחנו קצת יצאנו מהשגרה, כדי לבדוק עם עצמנו, האם אנחנו בדרך הנכונה, האם זה נכון, האם האנשים שאנחנו חיים איתם, ומקיפים את עצמנו, האם זה אנשים הנכונים, עולות הרבה שאלות. הבאת לכם, רציתי להשמיע לכם כמה שירים שמתעסקים בזה, אבל אנחנו לא נספיק, אבל אחד מהם כן. שיר של פגי לי, שאני אתרגם לכם קצת ממנו, שהוא מדבר על זה שהכותרת שלו, אני רוצה רגע להבין, זה כל הסיפור?
זה הכל.
זה הכל. באנגלית זה נשמע יותר טוב כמובן. למשל, היא פותחת השיר והיא מספרת שהיא הייתה ילדה קטנה והבית שלנו עלה באש. והיא אומרת, אני לעולם לא אשכח את המבט על הפנים של אבי כשהוא אסף אותי בזרועותיו ורץ בין הלהבות של הבניין כדי להציל אותנו ישר אל המדרכה. ואני עמדתי שם בפיג'מה וראיתי את כל העולם עולה בלהבות. וכשהכל נגמר, שאלתי את עצמי, רגע, זה כל הסיפור, זה כל מה שזה כשאומרים שריפה. ואז התאהבתי בבחור יפה. והיינו צועדים יד ביד, והיינו הולכים לאורך הנהר, ויושבים שעות, ובוהים זה בעיניו של זה. מה זה מואבים? היינו עד כלות, ואז יום אחד הוא עזב אותי. וכשאני אמות, עוד לא מתתי כמובן, אבל אני שאלתי את עצמי רגע אחד, עכשיו הוא עזב אותי ואני מתה מזה, אבל זה כל הסיפור שקוראים לו אהבה? אז בטח תגידו לי, אם ככה אני חושבת על החיים, אז אולי עדיף שאני פשוט אגמור אותם, אם אני חושבת שזה כל הסיפור. אז לא רבותיי, אני מודיע לכם, אני עוד לא מוכנה לאכזבה האחרונה, כי אני יודעת שכשתגיע הנשימה האחרונה והעיניים שלי יעצמו, אני אומר לעצמי, רגע, זה כל הסיפור?
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, Is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep... I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? Is that all there is? If that's all there
איזה יופי. בקיצור, תשמעי. וואי, יש לי כל כך הרבה שירים ואני לא אספיק. אז אני רוצה לשמיע לך שיר, דיברנו על המטרו בסייגון, וזה שיר שחיפשתי נורא, כשאנחנו פתחנו את הקו פה בארץ,
כששידרנו את נסיעת הבכורה, הקלה, כן.
את נסיעת הבכורה, ונורא רציתי להביא את השיר הזה. זה שיר שלפעמים זה קורה, זה היה בכלל שיר תעמולת בחירות, שיר שהשמיעו אותו בתור ג'ינגל לבחירות, שמה הוא מספר על איזה בחור בבוסטון, MTA זה חברת הרכבות, המטרו של בוסטון,
כן.
שהעלו את המחירים שלו, והוא נכנס, נפרד משתו ונכנס למטרו, והוא שילם דיים, אבל הוא גם עבר תחנות, ואז שהוא רצה לצאת, אמר לו הכרטיסן, עוד ניקל. הוא אמר, אבל אין לי. ומאז הוא תקוע ברכבת. הוא לא מצליח לצאת מהרכבת, כי אין לו את הניקל, ולא ייתנו לו לצאת, והפזמון, האם הוא יחזור? לא, הוא לא יחזור, he will never return. אבל אם תצביעו לג'ורג' אובריין, הוא יוריד חזרת המחירים, ויוציא את אותו בחור. עכשיו, זה שיר מדליק, הוא נהיה במיליון ביצועים, ואחד הראשונים שהוציאו אותם לאור, הם שלישיית קינגסטון, שהם בעצמם נהדרים. אז אפרופו המטרו שלנו, דרך אגב, כמה נושאים, מישהו יודע אם...
פחות ממה שציפו, אם הבנתי פחות, נכון. לא? לא יודעת אם הרבה פחות, אבל פחות ממה שהייתה ציפייה.
כן, כי למעלה זה אותם פקקים, לא קרה עוד כלום.
צריך לקחת, הפקקים אני לא בטוחה שזה יפתור אותם, אבל צריך לקחת בחשבון שבזמן מלחמה, תחשוב, פתחו את זה בקיץ, אחרי זה היו חגים, ואז פרצה מלחמה. לא, עזוב שזה מקלט. אנשים מעדיפים לעבוד יותר מהבית, לא נוסעים כל כך וכזה. אז אני לא יודעת מה זה אומר.
אני מניח שלתושבי פתח תקווה ובת ים, זה בהחלט עשה להם
שינוי. אני נוסעת ברכבת הקלה.
זהו, אז שלא תתקעו. זה השיר.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. The Metropolitan Transit Authority, better known as the MTA, is attempting to levy a burdensome tax on the population in the form of a subway fare increase. Citizens, hear me out. This could happen to you.
The story of a man named Charlie on a tragic and fateful day. He put 10 cents in his pocket, kissed his wife and family, went to ride on the MTA. Well, did he ever return? No, he never returned, and his fate is still unlearned. He may ride forever neath the streets of Boston. He's the man who never returned. Charlie handed in his dime at the Kendall Square station, and he changed for Jamaica Plain. When he got there, the conductor told him one more nickel. Charlie couldn't get off of that train. But did he ever return? No, he never returned, and his fate is still unlearned.
Poor old Charlie.
He may ride forever neath the streets of Boston. He's the man who never returned. Now all night long, Charlie rides through the station crying, what will become of me? How can I afford to see my sister in Chelsea or my cousin in Roxbury? But did he ever return? No, he never returned, and his fate is still unlearned. He may ride forever neath the streets of Boston. He's the man who never returned. Charlie's wife goes down to Gully Square station every day at 2:15, and through the open window she hands Charlie a sandwich as the train comes rumbling through. But did he ever return? No, he never returned, and his fate is still unlearned.
He may ride
forever neath the streets of Boston. He's the man who never returned.
Pick it, Davey.
Citizens of Boston, don't you think it's a scandal how the people have to pay and pay? Fight the fare increase, vote for George O'Brien, get for Charlie off the MTA. Or else he'll never return, no, he'll never return, and his fate is still unlearned.
Just like
Paul. He may ride forever neath the streets of Boston, he's the man
זהו. אז אם לא תסביעו לו, הוא יהיה תקוע שם כל החיים ברכבת, ושכחתי להגיד לכם שבאמצע גם אשתו באה כל יום ברבע לשתיים, וזורקת לו סנדוויץ' לרכבת, כדי שהוא יאכל. טוב, אנחנו לקראת סיום, תראו, אי אפשר בלי מיוזיקלס, אתם יודעים שאני, מה לעשות, פריק גדול של מחזות זמר. השיר הבא הוא בדרך כלל שיר שאני לא אוהב להשמיע אותו, כי הוא מעצבן. למה הוא מעצבן?
סליחה?
אני אגיד לך, כי במחזמר איני, מי ששרה אותו זה ילדה.
נכון.
איני. ובדרך כלל שילדות שרות בעיקר את השיר הזה, tomorrow, tomorrow, אני מתחיל להתעצבן.
The sun come out tomorrow.
בדיוק.
אני מתה על זה.
אותי זה מעצבן. עד שהגיעה זמרת מיוזיקלס ענקית, בשם מרישה וואלס, והיא לקחה את השיר הזה, שאומר שהשמש תזרח מחר, תקשיבו טוב, בכל זאת, בוא נהיה אופטימיים, רק לחשוב ככה. השמש תזרח מחר, ורק המחשבה על זה מנקה לי את כל הצער, את כל קורי העכביש, עד שהם נעלמים. ואם ישנם ימים קשים, אני צובט את הלחי, מחייך בכוח, אבל עדיין, מחייך חיוך רחב, ואומר, השמש תזרח מחר, ובגלל זה אני אוהב את המילה מחר, כי מחר היא תמיד מילה אופטימית. אחרי שחור גדול, יהיה אור גדול. ועם זה אנחנו נסיים. שיהיה לכם כל טוב, ענבל גזית, נתן דטנר, בלי יודע קורן. שבוע הבא, כולנו יחד.
אינשאללה.
The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, but you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow. You're always a day away. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about
עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך. חבר.
מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל חולקת כבוד לנרצחים ולנופלים.
תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וחלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. מפעל חייו היה הרפת.
בכל בוקר נספר משהו קצר, פרט מידע, אירוע או חוויה שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני. זיכרון כרוכי glz.co.il. מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צהל עם אפי טריגר.
מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.